אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או אולי ב-105.3 FM. אפשר גם להזין לנו כסקט באתר, באפליקציה של כאן ובכל יסומוני הסקטים. על ההפקה היום ליצדוק ועומרי קפלן, על הביצוע הטכני משה מושקוביץ. יובל, על מה אנחנו מדברים היום?
וואי וואי, אנחנו נדבר על ניצן וייסמן. וואי וואי, לא יודע מאיפה זה יצא. מאיפה זה קפץ לו. אבל וואי וואי, על מה נדבר היום? אנחנו נדבר היום עם ניצן וייסמן על הספר החדש שלו, יומן פרידה, שתשמעי, הוא עשה שם דבר, הוא לקח את היומן שלו. זה יומן שלא נועד לפרסום במקור, לפי מה שאני הבנתי. הוא כתב על מות הוריו ביומן הזה, ופרסם אותו. אז נדבר איתו גם על המצב הזה של להיות יתום לגמרי, ובכלל על התייתמות בגיל מאוחר. זה הרי המצב הטבעי, נכון? ובכל כן. זאת, יש שם הרבה כאב. תמיד כן. אתה יתום, גם בגיל מבוגר. וגם התהליך הזה עד המוות, תהליך מאוד מיוסר, שהוא מתאר עליבות הכרחית, שכנראה אי אפשר לחגמוק ממנה, וגם על הצורך לשתף, על הצורך לשים מול כולם את היומן שלך, שאת יודעת, חלקנו כותבים יומן למגירה. זה, נכון? יומן אמור להיות למגירה? לא יודע. אולי בזמן...
אני לא כותבת יומן, אני לא יודעת.
לא, אולי בזמנים שלנו כבר יומן נועד מלכתחילה לא להיות במגירה.
כתבת יומן פעם?
אני כתבתי יומן כמה פעמים.
לא כתבתי אף פעם יומן.
באמת? תתחיל לי.
להתחיל? זה לא מאוחר מדי? להתחיל עכשיו?
יש ספר כזה שנקרא... אם אני לא טועה, דרך האומן, משהו
כן,
כזה.
כן, מכירה. שהם אומרים שם לכתוב כל יום דפי אומן.
עשיתי את זה.
אתה יודע מה מלחיץ אותי בלכתוב יומן, ולכן אף פעם לא כתבתי יומן? שיום אחד אני אתפגר.
ומישהו ימצא את זה.
ואז, עזוב מישהו, הבת שלי תמצא את
נו,
זה.
מה
לא
לעשות?
לא אכפת לי ממישהו, אבל לא מתאים. לא מתאים. לא, יש דברים שעדיף, אתה יודע.
תקשיבי, הבת שלך תקבל את הטלפון שלך. יפרצו אותו, יגלו שם הכל.
אני צריכה למחוק הכל.
את עדיין באשליית הבומרים שיש פרטיות. אין פרטיות, הכל לעיני כל. אז אולי זאת הסיבה שאפשר פשוט לפרסם את היומן שלך, נדבר על זה. נדבר גם עם צור שייזף שלנו על המחווה לקטלוניה של ג'ורג' אורוול בפינת ספרי המסעות שלו, חתכת מסע, כן?
כן.
חתכת מסע.
מלחמת אזרחים וכל הדבר הזה שהלך שם, כן.
נכון.
טוב, אבל אנחנו מתחילים עם מקרה די נדיר, נראה לי, של שני תרגומים לאותו ספר שיוצאים ביחד כעת. בהוצאת הקיבוץ המאוחד החליטו להוציא מחדש, באופן מוזר, את התרגום של אברהם קנטור בלהט סוד של סטפן צוויג מ-1997, בדיוק כשבהוצאת איש הנשמות מוציאים תרגום חדש של אותו ספר. הם קוראים לו סוד בוער, זאת אומרת, בלהט סוד וסוד בוער, התרגום של בתשע נשמות הוא של הראל קין. אז הם לא הסכימו שם על שם הספר, גם אפילו לא על שם הסופר אולי. בקיבוץ המאוחד קוראים לו סטפן צוויג עם סמך.
כן.
בתשע נשמות, סטפן צוויג עם שין. עם סין, סין.
אין את הצליל הזה בעברית, מין כזה...
אני חושבת שזה כבר קוראים לו עם שין כבר הרבה שנים.
שטפן?
כן, סטפן צוויג אומרים, אבל זה עם שין.
לי אין יכולת לעשות שין בכל מקרה, לי תמיד יוצא כזה, אז אני מאוד מאוד תואם.
התגמת כבר כמה פעמים, זה מספיק.
אני תואם לשפת המקור, זה העניין.
אתם תקראו לו איך שאתם רוצים, זה הספר שלכם.
טוב, מול הוצאת תשע נשמות, אריאל קון כבר פרסם בפייסבוק סטטוס לוחמני למדי לגבי הספרים האלה וצמידות ההוצאה שלהם, והציע לקהל הישראלי להשוות את התרגומים כדי לראות מה יותר טוב. אז בואי נעשה את זה, מאיה.
יאללה.
נקרא את הפתיחה של התרגום של אברהם קנטור קודם. בצרידות קרה הקטר, הגענו לזמרינג. רגע אחד חנו הקרונות השחורים באור הגבהים הכסוף, פולטים אי אלו אנשים צבעוניים, בולעים אחרים, קולות מהלכים נרגזים אנה ואנה, עד שווה, אז שווה המכונה הצרודה וצווחה מלפנים וסחפה אימה את השרשרת השחורה ברטט אל תוך חלל המנהרה. נקי ונינוח. עם רגע מתוהר במשאבי הרוח הלכה, הופיע שוב הנוף המסתרע למרחב. אחד הבאים, צעיר, אשר בלבושו הנאה ובצעדיו הגמישים בטבעיות קנה לעצמו אהדה, חמק בזריזות מבין האחרים ולקח קרקרה אל המלון. בלי להיחפז, תופפו הסוסים בדרך העולה. אביו עמד באוויר. אותם עננים לבנים חסרי מנוח המשייטים ברקיע שהופיעו רק במאי או ביוני, אותן ישויות סחורות שדמו לחבורת צעירים מרפרפים המשתעשים במרוץ בנתיב הכחול מעל הדרך כדי להסתתר פתאום מאחורי הרים גבוהים, ונתעצבו פתאום והתעופפו כמטפחת מקומטת, ועד מהרה התפוררו לרצועות, ובסופו של דבר כמעשה קונדס כיסו ככיפות לבנות את ראשי הערים. אי שקט היה גם למעלה ברוח שטלטלה את העצים השדופים מלאכים עוד מן הגשם, בפרעות כזו שהם חרקו במפרקיהם והטיזו אלפי טיפות נוצצות. לעתים נדמה גם שניחוחו הקר של השלג בא מן הערים, אז חשו בנשימה משהו שהיה בו בזמן גם מתוק וגם חריף. הכל באוויר ועל פני האדמה היה תוסס בתנועה פזיזה, נושמים חרש בכבדות רצו הסוסים בדרך שהתנהלה אתה במורד, כשצליל הפעמונים הולך לפניהם ומכריז עליהם. בבית המלון ניגש מיד האיש הצעיר אל רשימת האורחים הנוכחים שעליה עבר מיד באכזבה. בשביל מה אני בעצם פה? החלה לנקר בו באי שקט השאלה. להיות כאן על ההר לבד, בלי חברה, זה יותר מרגיז מאשר המשרד. כנראה שהגעתי מוקדם מדי, או מאוחר מדי. אף פעם אין לי מזל בחופשות שלי. אינני מוצא אף אדם מוכר בין כל שמות האנשים. אילו היו לפחות נשים אחדות ביניהם, כדי שהשבוע הזה לא יהיה לגמרי אבוד, ויהיה אפשר להעביר אותו באיזה פלירט קטן, ואפילו תמים.
אתה רוצה שנעבור לתרגום של החדש, של תשע נשמות, של הראל קין?
אני נהנה, אבל אני רוצה לראות את ההבדלים.
הקטר הצטעק בכל צרוד. הגענו לזמרינג. לרגע אחד נחו הקרונות השחורים, באור הגבהים הכסוף, פלטו כמה אנשים צבעוניים, בלעו אחרים לקרבם, קולות כאוסים הדהדו, ואז שוב הצטווחה המכונה הצרודה המלפנים ומשכה אחריה את שרשרת הקרונות השחורה והמקרקשת במורד המנהרה. הנוף הפתוח, שהרוח הרטובה תיאטאה את רקעיו, התפרס אותה שוב, מבהיק בניקיונו. אחד הבאים ברכבת, אדם צעיר שבגדיו הטובים וגמישות צעדיו הטבעית שיוו לו לוויית חן, מהר להקדים את האחרים ושכר כרכרה למלון. הסוסים פסעו ללא חיפזון במעלה הדרך המטפסת. אביב שרר באוויר. ברקיע רפרפו אותם עננים לבנים וחסרי נחת שכמותם יש רק במאי וביוני. כן, בחורים צעירים ופוחזים אשר רצים, משחקים על פני המסלול הכחול, מתחבאים לפתע מאחורי הרים גבוהים, מתחבקים ואז נמלטים, מתקמטים רגע אחד כממחטות, נפרמים לרצועות, ואז במעשה קונדס עונדים לבסוף להרים, מצנפות לבנות. גם הרוח במעלה ההר לא ידעה נחת. וטלטלה את העצים הרטובים עדיין מגשם בעוצמה כזאת שמפרקיהם חרקו בשקט, והם הטיזו סביבם אלפי טיפות כניצוצות. לעתים נדמה גם שניחוח שלג ירד קריר מהערים, ואז אפשר היה לחוש בנשימה דבר מה שהיה מתוק וחריף כאחד. הכל באוויר ובאדמה היה רווי תזזית וקוצר רוח מבעבע. בהתנשפות שקטה מיירו הסוסים בדרך שירדה התמטה, וצלצול פעמוניהם ניסה למרחק לפניהם. במלון ניגש הגבר הצעיר קודם כל לרשימת האורחים הנמצאים ורפרף עליה באכזבה שלא יחרה לבוא. לשם מה אני כאן? החל לשאול עצמו בחוסר נחת. להיות כאן לבד, על ההר, ללא כל חברה, זה הרי גרוע יותר מהמשרד. ברור שהקדמתי או אחרתי לבוא. אף פעם אין לי מזל בחופשיות. אינני מכיר אף לא שם אחד מבין כל האנשים האלה. אילו רק היו ביניהם לפחות כמה נשים, איזה פלירטות קטן, במידת הצורך אפילו פלירטות בלתי מזיק, כדי שלא יצטרך להעביר את השבוע הזה באומללות כזאת. הגבר הצעיר, ברון מאצולת פקידות אוסטרית, לא ממש בעלת שם, שהוא עסק במשרד ממשלתי, יצא לחופשה הקטנה הזאת ללא כל צורך, למעשה רק משום שכל עמיתיו הספיקו לצאת לחופשת האביב, והוא לא רצה להעניק את ימי החופשה שלו במתנה לשירות. הוא היה בעל אופי חברותי לחלוטין, אף שלא חסרו לו יכולות פנימיות, וגם היה אהוב בתור כזה, מקובל בכל החוגים, ומודע לגמרי לחוסר יכולתו להיות בודד. לא הייתה לו שום נטייה להתמודד עם עצמו לבדו, והוא נמנע ככל האפשר ממפגשים כאלה, כי לא ביקש לעצמו שום היכרות קרובה יותר עם עצמו. הוא ידע שהוא זקוק לחיכוך עם אחרים כדי להניח לכישרונותיו, לחמימות שלו וללבביות שלו להתפרץ בבערה, והוא לבדו היה כפו וחסר תועלת לעצמו, כמו גפרור וקופסה.
יפה, אני אוהב את שניהם, האמת.
המשכתי קצת.
כן,
המשכתי. ובא לי להמשיך עוד, אבל כן. תקראו רגע, לבד, נו.
אבל את יודעת, נורא מעניין, שחלק מהתרגום הישן יותר, מ-97, זה לא כזה ישן.
ישן.
הוא כן. יותר דיבורי מאשר התרגום החדש, שזה בדרך כלל קורה הפוך.
נראה לי שהוא דילג גם על כל מיני, הוא דילג על, יש איזה משהו יותר פיוטי. בתרגום של הראל קין, נכון? נכון?
ותשמעי, אתה כתמיד מול השוואה כזאת, אתה אומר לצלך, בן אדם, אני פשוט לא יודע מה אני קורא, כי כיפות ומצנפות זה שני דברים מאוד שונים. כיפות לבנות ומצנפות לבנות. מצנפת זה דבר שנתפס אצלי באמת מאוד אירופאי, נכון? מין דבר כזה שבישראל...
מצנפת, הולכים לישון עם מצנפת.
הולכים לישון עם מצנפת. וכיפה זה משהו כל כך יהודי.
נכון.
שני דברים שמעוררים אפקט אחר לחלוטין אצל הקורא, ואתה אומר צריך להזזל, אני פשוט לא קורא את הדבר הנכון.
אתה לא קורא את המקור, אין מה לעשות. אז תבחרו לשיקול דעתכם.
אבא הלך לעולמו בצהרי יום שני, ה-11 בנובמבר 2019. אמא נשארה עמנו עוד 4 חודשים, ובבוקר שבת, 28 במרס 2020, הצטרפה אליו. לכתה משאיר אותי הלום ועצוב, עובד בחלל אפל, ועם כאבי בטן עזים שבאו בגלים, יומם ולילה, ולא הרפו במשך שעות. ובין הפרדות נחתה עלינו מגפה עולמית וקלעה את כולנו בארצותינו ובתינו, כך שלצד העניינים הרבים, שדרשו את תשומת הלב, התפנה לו זמן אחר דחוס ומעיק, מין פנאי מאולץ, שהושיב אותי במשך שעות בחדר העבודה מול היומן שאני מנהל שנים. דרכי להכיל את חיי, ובמיוחד את כאביי, היא בכתיבה, כך שלצד התיעוד הטבעי היומיומי של הקורא והמורגש, התחלתי לדלות מתוך יומני השנים האחרונות רגעים עם הוריי, את שקיעת אורם ומותם והימים שאחרי. מה שנוצר מתוך הפתיחה הזאת, זה חלק מהפתיחה של יומן פרידה, זה הספר החדש של הסופר ניצן וייסמן, שיצא בהוצאת כנרת זמורה, ספרו החמישי אחרי על גבול יערות הרוזמרין, ארוחת בוקר ישראלית, מקום, והמחברות השחורות של קרול שוורץ. שלום ניצן וייסמן.
שלום יובל ושלום גם מאיה.
שלום וברכה.
תשמע, זה אולי קצת מוזר להגיד את זה בזמננו החושפניים, שאוטו-פיקשן זה כל מה שקורה, אולי אנחנו כבר אחרי האוטו-פיקשן, אבל יומן הוא דבר אינטימי. זה טקסט שבמהותו, בהגדרתו, אולי אמור להישאר פרטי לעיני הכותב בלבד בנסיבות מסוימות, והנה אתה שולח אותו לעולם. למה?
כן, א', זה נכון. בית יומן זה, אני חושב, הסוגה הספרותית היחידה שאתה כותב מתוך כוונה שאף אחד אחר לא יראה את זה לעולם, או בטח לא בחייך. אבל אני חושב שהספר הזה נכתב מעצמו בשני טקטים. טקט אחד הוא באמת נכתב ביומן, אבל היומן שלי לא נראה כמו הספר הזה, כן?
כן.
אחר כך, ואתה הקראת, אחר כך היה איזה תהליך של שקיעה בעצב בלתי נתפס שאני לא הכרתי אותו. ואז הלכתי את כל הדרך חזרה ועשיתי מה שכותבים אומנים לא עושים, קראתי שוב ביומן של עצמי.
איזה סיוט. זה סיוט, לא? זה סיוט, לא? לחזור אחורה ולקרוא מה שכתבת.
פה זה דווקא היה חבל של הצלה, כי בעצם כדי להבין את העצב הבלתי נתפס, שממש הפתיע אותי. הרי אתם יודעים, אני כבר לא ילד.
לא רק זה, אלא ניצן, אתה כותב בפרולוג שכתבת, אני שברחתי מהם כל חיי, מרגע שנתמנו באדמה, אסיים עמי לכל מקום. כלומר, יש את האלמנט הזה של ברחתי מהם כל חיי, אז מה פתאום עכשיו אתה מגיב ככה?
כי רציתי להבין מה הרגשתי. ואז... טכנית ישבתי וקראתי ביומן והתחלתי להעביר את זה למחשב, היומן אני כותב אותו בעץ, כן. ואז התחילו לצוף כל מיני דברים, וזיכרונות, ומחשבות, ותובנות, ונוצרה האלכימיה הזאת של האומנות, כן, לקחת את הכאב של החיים ולעשות ממנו איזה יופי. ופתאום הבנתי הרבה דברים, גם על עצמי, גם עליהם, גם על זה שאנחנו ביחד, גם ש... הם תמיד היו חלק מהקיום שלי, שאני לא יכול לתפוס אותם בלי לתפוס את עצמי ולהפך. ושהיה לנו היסטוריה של 60 וכמה שנים.
אבל ידעת שהייתה לכם היסטוריה. אני תוהה אם כשחזרת ליומנים, זה הרי ההורים שלך בכל זאת, אבל כשחזרת ליומנים גילית דברים שלא ידעת עליהם, על הקשר שלכם?
כן, 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 כן. וכל הספר הזה זה ספר של תגליות. נזכרתי ברגעים מגילאים מאוד מוקדמים, רגעי קסם אפילו. הרי הייתה לי מערכת יחסים מורכבת עם אמא שלי. ורואים את זה, אני חושב, גם בספר. גיליתי המון דברים שבכלל לא הייתי ער להם ולא זכרתי אותם, וגם על היחסים בין ההורים שלי הבנתי המון דברים, וגם על החיים, גיליתי שהיו להם חיים לפני שנולדתי, בכלל דבר שבכלל לא עלה בדעתי.
כן, זה לא עלה בדעתנו. בכלל שהם אנשים, הם לא רק הורים.
לגמרי, לגמרי הם היו אנשים, והם היו צריכים למות כדי להיוולד מחדש בתודעה שלי כאנשים עם חיים משלהם. אגב, גם אחרי שנולדתי, היו להם חיים, וכן, חיים ביניהם, הם מאוד אהבו אחד את השני, אהבה בלתי נתפסת.
למרות שהם מאוד מאוד שונים, מאוד שונים, מצטיירים לפחות, אתה יודע, בסוף הדרך לפחות מצטיירים כשני אנשים מאוד מאוד שונים.
נכון, כן, הם היו אנשים שונים, אבא שלי היה כזה, אמא שלי הייתה כזאת. לא הבנתי את היחסים ביניהם, רק אחרי שהתחלתי ממש להתבונן, אתה יודע, להיזכר, ודברים עלו, ורגעים עלו, ושיחות עלו, יש שם הרבה מאוד דיאלוגים בזה. והמון דברים שהיו קשורים בהתפתחות שלי איתם, ובבית שלהם, ואיך גדלתי להיות מי שאני.
אתה יודע, אתה מדבר על זה שגילית שהם בני אדם, ושהם היו לפני שאתה הגעת, ושגם אחרי שאתה הגעת הם המשיכו עם חיים נפרדים, זה כמעט מופרך לנו לחשוב על זה. אבל מהצד השני יש את הדבר השני, יש את הגיל הזה בינקות שמדברים עליו, של התינוק שמבין פתאום שהוא נפרד מהאם, שהוא מבין שהוא והאימא שהוא מחובר אליה פיזית הם שני יצורים נפרדים, ובעצם אתה מתאר משהו שקורה דבר דומה ביתמות הסופית הזאת, שפתאום אתה מבין שאתה אדם נפרד גם כן, זאת אומרת, גם אתה מבחינה נכון. מסוימת נולדת כמי שאתה עכשיו עם אותם.
כן, וזה נכון, יש פה איזה... רציתי להקריא זה ברשותכם, איזה שלוש שורות על משהו שהבנתי.
ודאי.
כן, כן. אז אני פה כותב, ועד אז ניסה את הורינו המתים עמנו. כלומר, עד שכל עוד אני פה, כן? אחרי שאני אלך, אף אחד לא יזכור אותה כבר.
כן.
אבל עד אז ניסה את הורינו המתים עמנו. מיום ליום נראה אותם קטנים וקטנים, עד שנוכל להניחם בכיס נסתר שנצמיח עבורם בגופנו, שיוכלו להוציא את ראשם מתוכו כגורי קנגורו, ולהציץ אל ילדיהם ונכדיהם שישאירו מאחור. וסליחה שזה מרגש אותי.
זה מרגש?
כן, פתאום הבנתי משהו על פרידה. כן, הרי אנחנו, כאילו נפרדתי מההורים שלי, אבל אנחנו נפרדים כל הזמן מאנשים, מדברים ומהחפצים ומעצמנו, כי החיים עוברים. אבל אחר כך, בסופו של דבר, כל הדברים שנפרדנו מהם, לא הולכים לשום מקום. הם נשארים פה, כן? ואני לא באמת נפרדתי מההורים שלי, כן? אני לעבר יותר, מיום ליום אני איתם יותר. אני, קשה לי להסביר את זה, אבל זה ככה, הם כל הזמן איתי. בדרך אחרת, כן?
אז זה מאוד מעניין המצב הזה של, של, שלנו בגיל מבוגר, כשאני לא יודעת, אני לפחות לא ציפיתי מעצמי להרגיש את היתמות הזאת, המוחלטת, כששני ההורים מתים, כי די, מה, את לא ילדה יותר, מספיק, כאילו, וזה מהלך הדברים הטבעי. ההורים מתים, מבוגרים, וזהו. ועדיין אתה מרגיש פתאום כמו איזה ילד.
כן. כן, זה מאוד הפתיע אותי, אני כל החיים הרי התעסקתי בנושא של מוות, וכל הספרים שלי עוסקים במוות, והתכוננתי לזה, והייתי עם ההורים שלי עד הסוף, ואפילו, בסוף גם רציתי שהם ימותו, באמת רציתי בשבילהם שהם ימותו, הם סבלו, אמרתי יותר טוב שהם ימותו.
כן.
ופתאום כשהם מתו, זה היה משהו שאני לא ידעתי איך להקל את זה בכלל, מאוד מאוד הפתיע אותי.
כי בספר יש גם...
זה מה שהוליד את הספר.
בספר יש גם באמת תיעוד של מה שקורה לפני המוות, של הרגעים האלה שבהם אתה אומר, די, תשחרר אותם. את העליבות הזאת של האנשים שהיו הדבר הכי חזק ויציב בחיים שלך, ופתאום אתה צריך לטפל בהם, אתה צריך למצוא להם פתרונות, אתה רואה אותם ברגעים המאוד מאוד לא טובים שלהם.
נכון. וזה באמת היה התחלת להפתויות, אם בכלל לפרסם את הספר הזה, מה... אבל אני אדם מאוד פרטי, ואני גם כותב שם בספר של כל החיים, בגלל הילדות ובמהלך הילדות, למדתי להסתיר את עצמי כל הזמן, את מה שאני חושב, מה שאני עושה, מה זה, ובערך זה פתאום, זה חשיפה מוחלטת. הספר הזה הוא חשיף כמו החבר שלכם, קנאוסגורד.
החבר שלנו.
כן, אבל להבדיל מקנאוסגורד, כאילו אני החלטתי בכל זאת לא להריב עם המשפחה.
זהו, ממוארים על הורים בימינו, הוא בפעמים סגירת חשבונות, זה לא המקרה כאן.
לא, אבל זה לא רק כאן, פה יש פה חשיפה גם של הרבה אנשים אחרים, גם של המשפחה, אתה יודע, של זוגתי, והאח שלי, והמשפחה שלנו, והחברים שלהם, יש פה הרבה זכורים, ובכלל של אנשים שהיו קשורים בחיים שלי באותה תקופה.
ביקשת רשות מאנשים? ביקשת מהם רשות? ממי שאפשר לבקש?
כן, מחלק. כל מי שמופיע בשמו, ויש לו מעט, אז ביקשתי רשות.
היה מי שסרב?
כן, הילדים הצעירים שלי למשל דרשו ש... אני הוציא אותם מהספר ודי עשיתי את זה. הבן הגדול שלי נתן את זה בקטו, אבל כן, הרבה אנשים מופיעים שם, גם הרפובליקה הספרותית, כל מיני אנשים מופיעים בכינוי, בראשי תיבות וזה. היו עניינים של להוציא לאור איזשהו ספר באותה תקופה. אז הכל חלחל פנימה בסוף.
תשמע, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני חייב לשאול אותך, זה כמו שאתה בעצמך אמרת, כמו הספרים האחרים שלך, הספר הזה מיישיר מבט אל המוות. הוא מיישיר מבט אל פרידה כואבת, אל יתמות, אבל מצד שני צריך להגיד, זה אנשים שמתו בגיל מבוגר, בסביבה טובה, אחרי חיים טובים, חיים אוהבים, כמו שאתה אמרת, וחששת אולי להוציא ספר כזה בתקופה כזאת שבה כל האומה הזאת היא מתמודדת עם מוות ויתמות ואבל מסוג אחר לחלוטין?
תראה, א' לא, ב' זה תוכנן עוד לפני האירועים האיומים של אוקטובר, וג' אתה לא יודע איזה מכתבים אני מקבל ומיילים ומסנג'רים מאנשים שהכאב הפרטי שלי מהדהד אצלהם ועוזר להם להתמודד עכשיו.
יש נחמה בספרות? בכתיבה ובקריאה, לפי דעתך?
אני חושב שהרבה יותר מזה. אני חושב שהספרות היא מצילת חיים, ואני שאבתי הרבה כוח, עומק ומשמעות, גם מהדברים שאני קורא, ויש שם לא מעט ציטוטים, וגם מהדברים שאני כותב.
יומן פרידה. זה הספר שדיברנו עליו, ניצן וייסמן יצא עכשיו בכנרת זמורה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם.
להתראות.
עכשיו, דרך הספר.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו ישר על פינת דרך הספר, שבה אנחנו מדברים עם התיילן, הסופר ואינן צור שיזף, על ספרי מסעות, היום עם מחווה לקטלוניה של ג'ורג' אורוול, שלום צור שיזף.
שלום מאיה, שלום יובל, מה שלומכם?
מצוין, מה שלומך?
גם, אתה יודע, את מלחמות אזרחים וכזה.
בדיוק, אז אנחנו במלחמת האזרחים הספרדית.
הספרדית.
מה אורוול עשה שם ומה הוא כותב על זה?
כן, טוב, אורוול, להזכיכם, נולד ב-1903, מת ב-1950, ואולי הבן אדם, אחד האנשים הכי מצוטטים בעולם, ויש אולי טעם קצת להתעכב על מה הביא אותו לאן שהביא אותו, ואחרי זה אולי מה הביא אותנו לאן שהביא אותנו.
אוקיי.
נולד במקום שנקרא מוטי הרי. מוטי זה פנינה, הרי זה קדוש, הפנינה הקדושה, צפון הודו, ובגיל די צעיר, אבא שלו נשאר שם בתור פקיד, והוא חוזר ללונדון ולומד בבתי ספר הכי טובים שיש, ולמרות זאת, אחרי שהוא מסיים את איתון, הוא לא הולך לאוקספורד וקיימברידג' כמו שהולכים מהמחזור שלו, אלא הולך להיות שוטר בבורמה. שהייתה אז חלק מהודו, ובעצם עם קולוניה, שבה הוא מנסה להתיידד יותר עם האנשים הפשוטים. בכלל, יש לו איזו נטייה כזאת, אל המעמדות הנמוכים, והוא נחשב לחלק מהשמאל האנגלי, והשמאל האנגלי כמובן מתנגד לאימפריה, והתנגד לחברה המעמדית הבריטית, וכשהוא מתבגר לתוך שנות ה-20 וה-30, אז הוא יותר ויותר שונא את העולם שמסובב מסביבו, וכמו רבים אחרים, הוא חושב לנסוע למלחמת האזרחים שפורצת ב-36 בספרד, על מנת, הוא מטרץ את זה בזה שהוא הולך לכתוב כתבות לאחד העיתונים האנגלים, אבל איך שהוא מגיע לשם, הוא מצטרף לאחת המיליציות שנלחמות בפשיסטים, מיליציה שמתאימה לו, היא מיליציה מרקסיסטית. וזה שונה מהחלק הקומוניסטי, רוב מי ששולט בצבא הרפובליקני באותה תקופה שנלחם בפשיסטים, הוא בעצם בצד של רוסיה. ושם קוראים כמה דברים שהם שונים ממה שהוא חשב שיהיה, וגם שונים ממה שרוב האנשים חושבים שהיה בספרד, כי לא כך ברור מה היה שם ומה הכישלון ומי נגד מי ולמה. צריך לזכור שהעסק הזה מתחיל מזה שהצבא בעצם מורד בממשלה, וככה מתפתחת מלחמת האזרחים, שפרנקו מוליך אחרי זה את כוחות הצבא שנשארים נאמנים נגד כוחות הצבא שבעצם הם של הרפובליקה, ודי מהר מצליח לגזור את רוב ספרד, את רוב מערב ספרד, מהמזרח, וכשאורוול מגיע לברסלונה, הוא מגיע ברגע די מפואר מבחינת המלחמה, מפואר גם מבחינתו, הוא מגיע לשם עם אשתו, עם זוג צעיר, מגיעים לשם, ובאותו רגע ברסלונה נמצאת ברגע של היי נקרא לזה. העיר נשלטת בעצם על ידי רעיונות אנרכיסטים. עכשיו, אני יודע שלא מעט פעמים את מתארת אותי בתור אנרכיסט, והחלטתי להתייחס לזה בתור אחד התארים הכי מכובדים שקיבלתי בחיים, גם מתוך העניין הזה שהתואר אנרכיסט הפך להיות השמצה, בדיוק במלחמת האזרחים מספרד. אנרכיסטים הם פשוט אנשים שדגלו בסוציאליזם הכי מתקדם, סוציאליזם שוויוני. ובצבא האנרכיסטי וגם במיליציה שבו היה בפום המפלגה כאילו המרקסיסטית, שם החלטת להיות גנרל והחלטת להיות לוחם פשוט, אבל דיברת אחד השני חבר, וכולם קיבלו את אותה מזכורת ואת אותם תנאים, והדבר הזה כמובן השתנה לעומת החיילים היותר מקצועיים של הממשלה, ששם בעצם הם התחלכו יותר לכיוון האידיאל הקפיטליסטי. ופה יש איזשהו דבר שצריך לשים לב. אנחנו כמעט 100 שנה במרחק ממלחמת האזרחים הזאת, שכאילו הייתה מאבק בין הדמוקרטיה לבין הפשיזם, אבל היא בעצם לא היה מרחק נורא גדול בין הדמוקרטיה לבין הפשיזם, וזה מהבחינה, לא בגלל השיטה של הפרלמנטים, אלא מכיוון שגם הדמוקרטיות המערביות של אותה תקופה, גם צרפת וגם אנגליה, אפילו גם ארצות הברית, וגם הפשיסטים מהצד השני, בעצם טיפחו את המעמד הבינוני. והלכו לעניין הזה של הבדלי מעמדות וכל הדברים האחרים, והמנוע שבעצם מעניין את אורוול שם ועליו הוא עומד, ואני חושב שמעט מדי אנשים שמים לב אליו, זה שהמפלגה המרקסיסטית דגלה קודם כל במהפכה. והרעיון של המהפכה היה לקיחת כל החברה והפיכתה לחברה אחידה במובן הזה שכולם שווים, ומחלוקה אגררית מחודשת של האדמות, ולהיפטר מכל העניין של הריסות. זה ממש היה איזה מין רעיון שאף אחד בעצם לא רצה אותו. והעיתונות באנגליה ובצרפת, כשהיא באה לתאר את המלחמה, היא בעצם מאשימה את האנרכיסטים, את אותם אנשים שדוגלים בשמן המוחלט הזה, בכישלון שלה. כי בשלב מסוים, מלחמת האזרחים הזאת הופכת להיות לא רק מלחמת האזרחים בין הפשיסטים של פרנקו לעומת הממשלה הרפובליקנית, אלא הממשלה הרפובליקנית שיושבת בוולנסיה, שולחת כוחות מעולים שלה, על מנת להשתלט בעצם על ברסלונה ולפרק
את האנרכיסטים, את המרקסיסטים.
בדיוק, את כל האנשים האלה, ובעצם להחזיר את העניין הקפיטליסטי כדי שיעבוד.
לאו דווקא הקפיטליסטי, אולי הדמוקרטי, אולי באמת המרקסיסטים האלה פשוט יפריעו כאילו מול פרנקו, במקום להילחם בדבר הנכון.
אם קוראים, תראי, אני נוטה להאמין לאורוול. אורוול, אחד מהעיתונאים הספורים שלא ניתן להאשים אותו במשוא פנים, והתשוקה שלו לבחון את המצב ולראות אותו ולראות מה קורה, הוא בעצם לב ליבו של הספר הזה. כי יש פה דיווח מתוך התרחשות. עכשיו, יש לספר הזה כמה פרקים, לא פרקים, הפרק אחד בעיקר, שהוא פרק קצת מסובך, או אפילו חצי מעניין, כי הוא מדבר על כל ההבדלים בין המפלגות השונות, וכמובן הרבה יותר מעניין אותנו התיאור הבאמת מאוד חזק שלו, שהוא חוטף את הכדור בצוואר, ואיכשהו הכדור הזה מצליח לעבור דרך הכל, וחוץ מאשר לגרום לו לזה גם במטרי הכל למשך כמה זמן, לא לעשות לו נזק ממשי, אבל הוא בהחלט מסתכל על העניין הזה, והוא אומר, אנחנו היינו בחזית, החזקנו את הקו של הרגון, הרגון זה כל המחוז שנמצא צפון מערב מהאזור של ברצלונה, ששם הם מלחמו בפושיסטים עם מעט מאוד נשק, מעט מאוד בגדים, בתנאים מאוד מאוד קשים, בנאמנות מאוד מאוד גדולה, הסתערו כשהיה צריך, ברחו כשהיה צריך, עשו את כל הדברים שהם צריכים לעשות, ואז שהם חוזרים לחופש בברצלונה, הם נרדפים בגלל שהם מרקסיסטים, ויש איזו מן החלטה של הממשלה לפרק את כל הדברים האלה שמאיימים בעצם על הסדר השמרני. וזה בעצם אחד הדברים שמאוד פוגעים בקוהרנטיות, נגיד, של המאבק של הספרדים מול הפשיסטים, של הממשלה הרפובליקנית נגד הפשיסטים, וזה בעצם מה שאורוול מתאר. כי אורוול בסופו של דבר נאלץ לברוח מספרד, כי אם הוא לא היה ברח מספרד, אז היו זורקים אותו לכלא ללא משפט, ולא מעט אנשים שם נורו ונעלמו בתוך הדבר הזה. ואני חושב שיש בדבר הזה איזה שיעור מאוד מאוד גדול, כי יש לו תלונות גדולות, והתלונות הגדולות שלו מופנות באופן די מוזר, לא לממשלה הספרדית, ולא למה שקורה ביניהם, אלא לתקשורת. לתקשורת הבריטית, כפי שהוא תופס אותה, הוא אומר, הם מאמצים כל מיני מושגים, הם מקבלים את התעמולה הקומוניסטית, אופן לא מדבר על התעמולה הפשיסטית, כי הקומוניסטים כמובן, אלה שהדיחו או הסיתו נגד האנרכיסטים ונגד המרקסיסטים, בטענה שהם טרוצ'קיסטים, אני מתנצל על כל האיזמים האלה, אבל צריך לזכור שבאותה תקופה, סטלין שבעצם גירש את טרוצקי, שהקים את הצבא האדום, ורדף אותו עד שהוא הצליח לרצוח אותו במקסיקו, בעצם נאבק ברעיון של טרוצקי, כי טרוצקי רצה מהפכה מתמדת. וסטלין מאוד רצה לבצר את הקומוניזם שלו בתוך המקום. אבל יש פה דבר שהוא גם דבר שהוא כן נוגע לימינו. העניין הזה של דיקטטורים. מאוד רוצים שכולם יעשו מה שהם רוצים, ושאף אחד לא יגיד להם מה לעשות, וכמובן כמה שפחות לאדם הקטן ברחוב יהיה מה להגיד, וכמובן לבצר את הקטע של מה הם אומרים לעיתונות. ופה יש איזה סוג של שיתוף פעולה בין העיתונות הספרדית, לבין העיתונות האנגלית, לבין העיתונות הצרפתית, שאורוול בעצם מאשים אותם בזה שהם לוקחים את הסלוגנים של הקומוניסטים, הקומוניסטים זה הכוונה כמובן לכל אלה שמנוהלים על ידי ברית המועצות של סטלין, ובעצם הופכים את כל האחרים לבוגדים ולפושעים. ואנחנו מכירים את זה, מכירים את זה אפילו מפה, את איך אתה לוקח קבוצות שלמות באוכלוסייה, ואתה טוען שהן בוגדות ופוגעות במאמץ המלחמתי, ולא משנה כמה הם יהיו נאמנים, וכמה הם יילחמו לעקרונות, וכמה הם ירצו בשוויון וביצירתו של עולם חדש, בסופו של דבר התעמולה הצליח כל כך להרוס אותם ולגרש אותם מהמרכזים, עד שכל התמונה בסופו של דבר משתנה והפכה להיות איזה מין תמונה שהיא אחרת לחלוטין ממה שהייתה המציאות.
מחווה לקטלוניה, ג'ורג' אורוול, נכון גם לזמננו אתה אומר, צור שזף, תודה רבה לך על הפינה הזאת.
יום טוב שיהיה לנו.
להתראות.
אנחנו עם האוסקר, בלילה חולקו פרסי האוסקר בהוליווד, ואנחנו מתעניינים כמו תמיד בפרס התסריט המעובד. אנחנו דיברנו על המועמדים עם יונתן דורון לפני כמה שבועות, והוא גם ימר פה אצלנו. בוא נשמע את האימור שלו.
אז מי, על מי אתה מאמר, תגיד לנו?
אנחנו, כרגע זה או American Fiction, על הפרופסור השחור, או אזור העניין.
מתי הטקס?
הטקס באמצע מרץ. ואנחנו
נבוא איתך חשבון, נבוא איתך חשבון על האימורים האלה מיד כשאנחנו נגלה את תוצאות האמת. אז הנה תוצאות האמת, הגיעו אלינו.
אנחנו באים איתו חשבון.
באים חשבון, נשמע רגע את הרגע שבו מכריזים על הפרס אחרי שמונים את המועמדים.
Here are the nominees for adapted screenplay. American Fiction, written for the screen by Cord Jefferson, based upon the novel Erasure by Percival Everett.
Seeing a dead body ever become normal?
I don't know. I haven't seen many.
Really?
I'm a plastic surgeon. If I'm looking at a corpse and something went very awry.
And the Oscar goes to American Fiction.
בקיצור, יונתן דורון צודק. ולא בפעם הראשונה.
לא, אבל גם מה שכרוך, צודקים פה. שמעתם אצלנו לראשונה על הסרט הזה, American Fiction.
מעשייה אמריקאית.
מעשייה אמריקאית, שאני גם מאוד חיבבתי באופן אישי.
אוקיי, אז אני חושבת שכדאי לנו לשמוע את נאום הזכייה של יוצר הסרט הזה. קורט ג'פרסון, כי זה היה נאום מאוד מרגש.
וגם אמיץ במידה מסוימת.
ומאוד אמיץ, תשמעו.
My God, look, this is, thank you so much, thank you so much. This really, this means the world to me. Thank you so much to the Academy. Thank you so much to everybody who worked on the film. I've been talking a lot about how many people passed on this movie and discussing it, and I worry that that sometimes sounds vindictive, and I don't want to be vindictive. I'm not a vindictive person anymore. I've worked very hard to not be vindictive anymore. And it's more a plea. It's a plea to acknowledge and recognize that there are so many people out there who want the opportunity that I was given. And this is a, I understand that this, there, I only got 6 seconds, please. I understand that this is a risk-averse industry. I get it. But $200 million movies are also a risk, you know? And it doesn't always work out, but you take the risk anyway. And instead of making one $200 million movie, try making 20 $10 million movies. Or 50.
אז הוא אומר, כל כך הרבה אנשים ויתרו על הסרט הזה לאורך הדרך. הוא אומר, זה נשמע נקמני, אבל עבדתי קשה לא להיות נקמני, אני כבר לא נקמני.
היה לו קשה להגיע למצב שהוא עושה את הסרט הזה. בקיצור, זה ברור, הוא אומר להם שם...
הוא אומר, תנו צ'אנס לאחרים, במקום לעשות סרט אחד של 200 מיליון, תעשו 20 של 10 מיליון.
לא, הוא לא אומר במקום, הוא אומר, אפשר גם לעשות סרטים של 10 מיליון, לא רק סרטים של 200 מיליון. כן, מה... הוא שם ממש, יש לו שיחה קשה איתם שם, הוא מותק, הבן אדם הזה מותק.
זה באמת אמיץ בעיניי להגיד דבר כזה מעל בימת האוסקר. אנחנו נסיים עם משהו אחר לגמרי, עם חנות הספרים של רופול. רופול הוא אייקון להטאבי, את מכירה אותו ודאי, מלכת דרג, פאבולס, ומנחה בשנים האחרונות של התוכנית המרוץ לדרג, ועכשיו גם יש לו חנות ספרים חדשה. מדובר בחנות ספרים מקוונת שאמורה להציע לסופרים ולסופרות שמפרסמים בה נתח קצת פחות נצלני של הרווחים, מה שמקובל בתעשיית הספרים. היא תתמקד מטבע הדברים בספרות להטאבית. בתוכנית חלון גאווה, כאן אצלנו בכאן תרבות, איתי שיקמן ראיין את נדב שוורץ, שייסד כאן את הספרייה הגאה, שזה אתר שמרכז ספרות להטאבית. הם דיברו על כל מיני ספריות אלטרנטיביות בישראל. בוא נשמע חלק מהראיון איתו. הוא מדבר שם קודם כל על המצב של הספריות האלה, גם בישראל.
אז יש הרבה ספריות ברחבי העולם, מה שמיוחד בארץ בספרייה שלי שזה רק בעברית. אתה יודע, כשאני מסתכל על ספריות באנגלית, אז אתה מדבר פה על כמויות בלתי נתפסות של ספרים. והתחלתי לחפש, אתה יודע, ספרייה נגיד בערבית, ספריות מקומיות יותר, זה קצת קשה יותר למצוא, אבל הן קיימות. תקשיב, גם בארץ, נכון ששלי הספרייה הכי גדולה, אבל אני יכול לספר לך שגיליתי שיש בארץ ספרייה של ספרים לנשים, כאילו נשים על הרצף הלהט"בי, בעיר חרדית, שכדי לא לעורר זעם, לא נספר בדיוק איפה, אבל גם בארץ יש כל מיני ספריות להט"ביות נסתרות ונהדרות, כל הבעלים הגאים יש. אבל כן, יש גם באנגליה.
את ידעת את זה?
ידעתי שמה, שיש ספרייה להט"בית בעיר חרדית? לא. אגב, אבל אנחנו אומרים לדעת את זה?
לא. זה מין, זה לגמרי סוד של מישהו אחר.
אבל פה מדובר על ספרייה ממש, שנמצאת באיזשהו מקום, לא באינטרנט, לא, נכון? אז זה ממש שמעניין, כאילו, בעיר חרדית.
תשמעי, הוא מדבר על החשיבות של זה שם. אל תחשפי אותם. הוא מדבר על החשיבות של זה, כי הרי אנחנו מכירים את כוחם של הספרות, על מה זה אומר שאתה קורא ספר, מה זה אומר על ייצוג. בוא נשמע עוד קטע קטן מהרעיון הזה.
ככל שקבוצה מקבלת יותר נראות, היא יכולה, גם כלפי חוץ, אנשים מבינים שהיא קיימת, וגם כלפי פנים, אנשים יכולים להזדהות ולהבין עם מה הם עצמם מתמודדים. כשגם בספרייה שלי אתה יכול למצוא קטגוריות ותתי קטגוריות ואפשרויות לעשות חיפוש למה שמתאים, ובארץ בעברית יש לנו באמת חסר ייצוגים, שאני ממש הייתי שמח אם היו יותר, למשל, הקהילה המינית יש ספר אחד, הקהילה הביסקסואלית יש הרבה פחות ספרים.
אתה חושב שאנשים מפחדים לכתוב על זה, או שהם מפחדים שלא יעניין אף אחד לקרוא אותם?
אנחנו מדברים, בארץ אנחנו מדברים על קהל יחסית קטן, ואנשים, בסופו של דבר זה החלטה כלכלית. גם רופול, אני מניח שעשה את השיקולים שלו הכלכליים, ומה יותר שווה ומה פחות שווה, ולמרות שכן, האם הוא פילנטרופ, האם הוא עוזר, כן, אבל אני מניח שגם יש פה לא מעט שיקולים כלכליים.
שיקולים כלכליים.
אמרת לי לא להגיב, אז אני לא מגיבה. אין לי מה... תגובות בפרטי.
אני חושב שגם, נכון, בברור שזה עסק וזה עניין רווחי, אבל זה, לפי דעתי, זה חשוב וראוי, וזה משמח אותי.
מה משמח אותך?
שיש, נגיד, ספרייה סודית כזאת, להטאבית, באזור חרדי, זה משמח אותי, כי להטבקים יש בכל מקום, ומה שהוא מדבר עליו זה על החשיבות, גם שאנשים ייחשפו לספרים האלה, וגם שאנשים שנמצאים במהלך של גילוי עצמי, יקראו את הספר הזה, ולא יחשבו שהם היחידים בעולם, ושהם הראשונים שחווים את זה, ושהם בודדים. זה חשוב. ספרות זה חשוב.
אמרת לי לא להגיב, זה לא מגיבה.
אז אנחנו נסיים עם כך להיום. נגיד תודה ללי צדוק על ההפקה, ולמשה מוסקוביץ על הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, ונהיה כאן שוב מחר.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.